טוב, אז הנושא שלנו, קודם כל שלום לכולם. הנושא שבחרנו לדבר עליו זה לימוד תורה בשעת הפנאי. חשבתי שכמובן צריך ללמוד תורה בשעת הפנאי, ומן הסתם גם ידברו על זה בהמשך. לכן אני חשבתי לדבר, הנושא קצת שונה, לימוד תורה שלא בשעת הפנאי. כלומר, מה עושה אדם? לא מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית יש מן הסתם הרבה מקורות ועיונים בדבר הזה. מה צריך לעשות אדם כשהוא צד אחד רוצה לשלב עבודה עם פרנסה, עם לימוד תורה, איך הוא יכול לעשות את זה, באילו תנאים הוא יכול לעשות את זה. השאלה היא, מה התחושה הנפשית של אדם כזה שצריך, שהחליט שנכון עבורו, במקום לשבת בבית המדרש וללמוד תורה יום שלם, נכון עבורו ללכת ללמוד מקצוע, נכון עבורו להתפרנס, נכון עבורו לעשות דברים אחרים. ואני חושב שהתחושה הנפשית הזאת היא מאוד משמעותית עבור אדם, שבחר לעצמו נתיב קצת שונה מישיבה, והיא יכולה להשליך לו הרבה דברים בכיוונים שונים בחיים. אז ברשותכם, אני אעלה פה איזשהו דף מקורות, ולפני שנתחיל בלי את המקורות, רק אקדים איזושהי אקדמון קצרה ביחס לנקודה הזאת של לימוד תורה ופרנסה, איך בדיוק אדם יכול לבחור לעצמו, אם הוא מתאים לישיבה או מתאים לתחומים אחרים בחיים, אז יש את המדד המקובל בעולם, שלפי דעתי הוא מדד מאוד לא נכון, מדד ההצלחה. כלומר, אם אדם כישרוני בישיבה, כישרוני בלימוד הגמרא, כישרוני בתחום התורני, אז באופן אוטומטי הנטייה היא להגיד לו תמשיך בישיבה. יכול להיות שאדם כזה מרגיש כבוי, יכול להיות שאדם כזה מרגיש שהוא לא ממצא את עצמו, למרות שהוא מצליח, בכלל, גם זה מדד, גם ההצלחה היא מדד, רואים את זה מהלוויים, נותנים ללוויים 5 שנים ללמוד את המקצוע, אם הם לא מצליחים, אז אומרים להם, תחפשו את עצמכם בתחום אחר, אבל זה לא המדד הבלעדי, כל מערכת החינוך שלנו, היא פועלת באופן כזה שמודד את הדברים לפי הצלחות, לפי דעתי זו טעות גדולה, זה לא הנושא שלנו כרגע. על כל פנים, יש מדדים אחרים, אני חושב שאם אדם מרגיש, כמובן בהתייעצות עם רבותיו, שזה לא התחום שלו בחיים, והוא מרגיש שהתורה מחבה אותו אפילו, אז הוא צריך, נגיד את זה בעדינות, צריך יותר מיוחד ללמוד תורה, ולא בטוח שהוא יקבל אותו גם. אבל בסופו של דבר, אדם בוחר לעצמו נתיב שהוא שונה מישיבה, והתחושה הנפשית שמלווה אותו בהקשר הזה היא מאוד משמעותית, אז אני ברשותכם מעלה דף מקורות. שוב, הדיון הוא לא הלכתי, אם כי חלק מהמקורות גם נוגעים לעבודה. ערוך הרב, אנחנו כבר עוסקים בג' תמוז, ביום של חב"ד, אז בעל התניא, זה לא קשור אמנם לבעל התניא, אבל כותב שולחן ערוך הרב, באופן כללי, אומר שכל אדם צריך לדעת את כל התורה כולה, וללמוד כל יום וכל שעה תורה. זה באופן כללי. אבל אומר, יש החרגות. אבל מן הדין, יוצא ידי חובתו, בקביעות עתים לתלמוד תורה. לקיים מה שכתוב, והגית בו יומם ולילה. בקביעות עתים, ביום ובלילה. עכשיו, מה זה אומר קביעות עתים? תשימו לב, כדי ללמוד ולזכור היטב לימוד המביא לידי מעשה בלבד. זה לא הרבה, רק לדעת מה לעשות. שהוא חובה על הכל, דהיים. השולחן ערוך, מהלכות הצריכות לכל אדם, לדע אותן בלי שאלת חכם. אדם צריך להיות בקי בכל של חלקי השולחן ערוך הרלוונטיים לחיים שלו. ולימוד באגדות, מדרשים, ספרי מוסר שנבנו על מדרשי חכמים. ראיהם תורה וקבלה, ולא שכל אנושי כמו שנתבר למעלה. שאר כל היום, לא יודע מה יישאר לו אם הוא צריך לדעת את כל הדברים האלו, שאר כל היום יעסוק במסע ומתן כדי שיוכל, גם זה, לא כדי להתפרנס, כדי שיוכל להחזיק ידי תמיד הקדמים, שהם לומדי התורה יום ולילה, עד שיודעים מלכותה בתאמן על בוריין. ואז הוא נחשב כאילו הוא למד ממש. אז הוא ממשיך ואומר, ואם יראה לפעמים גודל תרדה במסע ומתן, עד שלא יוכל ללמוד כל העת הקבוע לו ביום וכן בלילה, יוכל לצאת ידי חובת מצוות והגית בו יום ולילה, אפילו בלימוד מועט, או פרק אחד ביום, וכן פרק אחד בלילה, ובשעת הדחק, שהתרדה גדולה יותר מדי, ואין לו פנאי אפילו פרק אחד, יוכל לצאת ידי חובתו בקריאת שמע שחרית וערבית, לקיים מצוות להגית בו יומה ולילה. ואז אומר, וכן אפילו מי שדעתו יפה, ויוכל ללמוד מההלכות מהתלמוד, שצריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי, אם הראה לו לפעמים שצריך להתעסק במלאכתו ופרנסתו כל היום כולו, מי אפשר לו לפנות ממנה כלל בלי הפסד, יקיים גם כן מצוות תאגיד בו יומה ולילה. זאת רואים, הטון שיוצא מהדברים, הצליל, הניגון שיוצא מהדברים של שולחן ערוך הרב, זה בעצם אדם שהחליט שהוא לא ישב, לא יושב יומם ולילה והוגה בתורה, זה בדיעבד כזה. וגם אז, אם הוא כבר עושה את זה, אז למעשה הוא צריך כמה שיותר לדעת את כל התורה כולה שרלוונטית לגבי החיים שלו, לימודי אמונה ומוסר והלכות כמובן, ואז יוצא שבסופו של דבר אולי נשאר לו קצת זמן לפרנסה, ואם בכל זאת הוא צריך להתפרנס, כמובן כדי לפרנס תלמידי חכמים, אז הוא יכול קצת יותר לעסוק בפרנסה ופחות בלימוד תורה, אבל רואים שהתחושה שיוצאת מי שבאמת מתנהל לפי הדרך הזו, היא תחושה של פספוס, של החמצה, של בדיעבדית כזאת, בחרתי נתיב אחר, היה עדיף שאני אהיה במקום הזה, אבל אני לא יכול, לא מתאים לי, צריך לפרנס, אז אני הולך לנתיב אחר. וכשאדם חי את החיים שלו בצורה כזאת, הוא מרגיש גדול, מרגיש צפול, מרגיש לו ממוצא, ואדם כזה בעצם הולך לאיבוד, וכמובן כל השאיפות הרוחניות שלו יכולות להיות מושפעות מזה, והוא מרגיש את עצמו כסוג ב', פחות מזה אפילו לפעמים. אז לכן אני רוצה להציע אולי כיוון קצת שונה, ואולי זה לא כל כך שונה, אלא זה הרחבה של הדברים, ואז אם, אם נספיק גם נחזור על השולחן ערוך הרב. הגמרא אומרת בסנהדרין, ואמר רב מנונה, אין תחילת דינו של אדם נידון, אלא על דברי תורה שנאמר פותר מים ראשית מדון. אז קודם כל אדם בשמיים נידון על דברי תורה. שואל התוספות, יש בעיה, מסכת שבת, היה דברים בפרק במה מדליקים, ששואלים לו, נסעת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת הייתי מתורה. זה יש פה סתירה, מה השאלה הראשונה ששואלים אותו בשמיים? האם קבעת הייתי מתורה, או שקודם נסעת ונתת באמונה? בגמרא בסנהדרין, משמע שקודם כל זה דברי תורה, ורק אחר כך שואלים אותו על דברים אחרים, אבל בגמרא בשבת זה הפוך. אז מה עיקר ומה תפה, מה השאלה הראשונה, מה השאלה השנייה? אז עונה תוספות, מה שעונה, שתי תשובות הוא מביא, אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע לתשובות של תוספות, אני רוצה לראות את מה שכותב הרב במאמרי הראייה בהקשר הזה של תלמוד תורה. אנחנו מספרים על מרכזניק אחד שדיבר בפני חילונים, אז הוא אמר להם, תדעו לכם שבכל פעם שאני אוכל להזכיר את הרב, הכוונה היא לרב זצל. אז תבין. אז אומר הרב במאמרי הראייה, שלעניות דעתי, באמת צריך לבאר והסוגיות עסוקות בשני סוגי אנשים. אצל בעלי בתים, העסוקים וטרודים בדברי מסע ומתן, להם דיה החובה של קביעות עתים לתורה. על כן, אצלם, שעיקר מעבדם בעולם הזה הוא המסע ומתן, שאלי, נסעת ונתת באמונה, ואחר כך קביעת עתים לתורה.
הרב איתי, תכבה את המיקרופונים של כולם, אתה יכול לעשות את זה.
רגע, איך אני עושה את זה? משתיקים את כולם.
Manage participants, יש לך שם mute all.
מה? איפה?
mute all למטה ב-participants.
רגע, אז אני צריך לצאת מהמסך?
זה אמור להיות לך כחלק מה...
כשעוברים עם העכבר למעלה, אמור להיפתח התפריט.
כן, זה יש, נכון.
ואז participants.
בסדר? כן, אז כותב הרב שבאמת מי ש... בעלי בתים עוסקים וטרודים בדברי מסע ומתן, אז הם באמת, העיקר הדין שלהם זה רק לקבוע עתים לתורה, אבל המרכז של החיים שלהם זה מסע ומתן, ולכן שואלים אותם, נסעת ונתת באמונה, ורק אחר כך קבעת עתים לתורה. מה שהם, כן, תלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק את החוקה של ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, בעוסקם בתורה יום ולילה, לא הפסקה, רק בקביעות גמורה כפי כוחם, מה שייך לשאול אותם בעניין מסע ומתן, שאינם עסוקים בו, ולא שייך לומר להם קבעת עתים בתורה, שהם לא יוכלו לצאת כלל ידי חובתם בקביעות עתים, ועליהם אמרו חז"ל, כל הקובע עתים בתורה, הרי זה מפר תורה. משפט מעניין, כל הקובע עתים בתורה, הרי זה מפר תורה. כוונה, אם אתה יכול, מתאים לך, אתה כישרוני לזה, ללמוד כל היום תורה, אז אתה לא צריך לקבוע עתים, אתה צריך לעסוק כל היום בתורה. זאת אומרת, אומר הרב, שיש פה שני סוגים של אנשים, ולפי זה יוצא שכאשר אדם בוחר לעצמו את הנתיב הזה של ללמוד מקצוע, להתפרנס, באופן הזה שבאמת הוא בירר לעצמו שזה מה שמתאים, אחרי שאולי הוא גם ניסה וגילה שלא מתאים לו לעסוק בתורה כל היום, אז הוא צריך לדעת שמרכז הכובד של החיים שלו זה העיסוק במה שהוא בחר לעסוק, ושם הוא נבחן. האם הוא אדם ישר במסע ומתן, האם הוא לא מעתיק במבחנים, האם הוא גומל חסדים עם הסביבה שלו ולא דואג רק לפרנסה הפרטית שלו, וזה עיקר המרכז של הדין שלו, ואדם כזה צריך לדעת שכל הכובד של עבודת השם שלו צריכה להיות בנושא הזה, בתחום הזה שבו הוא בחר לעסוק, ולא הולכים לשאול אותו מעבר לקבעת הדין לתורה. זאת אומרת, מה שיכולת לעסוק בתורה, אז היית צריך לעסוק. אבל מעבר לזה, זה לא היה מרכז הכובד של החיים שלך, ואת תרגיש רע עם זה. וזה כך צריך להיות. אני חושב שהרב נשמח בדברים כאן, על מה שנאמר בגמרא ובמסכת ברכות, בדף י"ז, מרבה בקומה יהודה רבנן דיבנה, כך היו אומרים, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר, הכוונה היא, אני בבית המדרש, והוא מלאכתו בשדה, הוא מתעסק בחקלאות. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני מתגדר במלאכתו. כל אחד יש לו את התחום שלו, ואף אחד לא מנסה להתערב בתחום של השני. כשם את אומר, אני מרבה והוא ממעיט, אז אולי אני טוב ממנו, שנינו. אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא ילבד שיכוון ליבו לשמיים. אז באמת, יוצא מהגמרא כאן, שזה בכלל לא משנה כמה אדם לומד בפועל. השאלה היא האם מה שהוא עושה, הוא עושה באמת ובאמונה, הוא עושה את זה עד הסוף, הוא עושה את זה בשלמות. וזה עיקר המבחן של האדם, הוא ילבד שיכוון ליבו לשמיים. יש הערה שמאירים בשם הרבי מקוץ, כשהוא אומר, החידוש הגדול של הגמרא כאן, זה שאפילו המרבה צריך לכוון את ליבו של אביו שבו בשמיים. זה לא דבר כל כך פשוט. זה שהמרבה יכול להגיד לעצמו, אני בסדר, אני לא בתורה. לא, לא, גם אתה צריך לכוון את ליבך לשמיים. ושהממעיט מכוון את ליבו, זה פשוט. על כל פנים, מה שיוצא כאן, זה שבעצם, כשאדם עוסק בתחום שהוא בחר לעסוק בו, השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, זה לא האם אני לומד מספיק תורה. זה ודאי, כל אדם צריך לבחון בעצמו, האם הוא מנצל את הזמן הפנוי שלו ללימוד תורה, זו שאלה שכל אדם צריך לבחון, אבל זה לא מרכז הכובד של השאלה שהוא צריך לשאול את עצמו. מרכז הכובד של השאלה שלו, האם הוא עוסק במה שהוא עושה, הוא עושה את זה בתמימות, הוא עושה את זה בשלמות, הוא עושה את זה בגמר דעת, האם הוא עושה את זה במיצוי כל הכוחות שלו, והוא לא זולג למקומות אחרים. בהקשר הזה כותב הרב במוסר אביך, שבכל דרכי חדאהו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת עניינת תפילתו, בכוונה רצויה, באמונת הלב, באותם עניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים. מכיוון שהוא עוסק בעבודה זרו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו, וזו העבודה דווקא ובאים סיינה ולא במקום אחר. כלומר, כשאדם עוסק בדבר מסוים של עבודת השם, לא משנה כרגע מה הוא מרגיש ומה הוא חווה, יכול להיות שמה שהוא עוסק בו זה לא מלא חוויה של התעלות ועירת שמיים, אין ספק שכשאדם נמצא 24 שעות בישיבה, אין ספק שהוא מרגיש הרבה יותר קרבת אלוקים, אין ספק שאדם כזה, התפילה שלו היא שונה מאיזה אדם שמצליח לחטוף כמה דקות כדי להתפלל מנחה ולחזור מיד העיסוקים שלו. אין ספק שכשאדם נמצא באיזה עמדה בצבא, ביום הכיפורים בתפילת נעילה, אז הוא מרגיש פחות התעלות מאשר מי שנמצא בבית הכנסת יום שלם וצועק שמה ישראל והשם הוא האלוקים. אבל כשאדם מבין שהוא נמצא במקום שבו הוא צריך להימצא, אחרי הבירור שלו, שהוא מבין שבעצם המשימה שלו, לא המשימה שלו בחיים, המשימה שלו בעבודת השם שלו, זה לעשות את מה שהוא עושה כרגע בצורה הטובה ביותר, ואז הוא צריך לשאול את עצמו, אז מה, איך אני עושה את זה באופן הזה? איך אני באמת נהיה ישרות, אני מקיים את כל הדברים האלה בישרות, איך אני לא שובר שמירה בצבא, איך אני לא גוזל את זמנו של בעל הבית, איך אני לא מדבר לשון הרע במקומות שאני נפגש בהם עם אנשים אחרים. זו המשימה שלו בעבודת השם, נכון? זה פחות מלהיב, זה פחות מרגש, פחות חווים את ההתעלות האלוקית הזאת שאדם יכול לחוות בזמן שהוא לומד תורה, אבל ברגע שהוא מבין שזו המציאות שנכונה עבורו, אז הוא לא מחפש את עצמו במקומות אחרים, הוא לא מרגיש תסכול, הוא לא מרגיש מרמור, הוא לא מרגיש איך יכול להיות שאני לא עוסק בתורה בזמן שאני הייתי יכול לעסוק בה. מה זאת אומרת? אם היית יכול לעסוק בה ואתה לא עוסק בה כי זה מה שאתה צריך לעשות, אז באמת אתה עתיד להתאבע לדבר הזה. אבל אם אדם בחר לעצמו נתיב, בחר לעצמו שבמקום להיות יום שלם בבית המדרש, הוא נמצא במכון לב שמשלב. הוא יודע שיש לו תקופת מבחנים, ובתקופת מבחנים הזאת, באופן טבעי, גם אם הוא עד היום הקפיד לשבת בבית המדרש חצי יום, היום זה יכול פחות להתממש, כי אחרת זה יבוא לחשבון המבחנים שלו. אז הוא צריך לבוא בשלמות, בהבנה שמה שהוא עושה עכשיו, זה גם עבודת השם. ואז הוא צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אז מה עבודת השם שלי בשלב הזה? ולפי זה למקד את מרכז הכובד של הניקוד שלו במשימה הזאת. אם אני חוזר אחורה למה שכתב השולחן ערוך הרב, האם הוא חולק על הדברים? יכול להיות שבאופן פשוט אפשר לומר שהוא חולק על הדברים, ואומר שכל עבודת השם שהיא לא תלמוד תורה היא סוג של בדיעבד. אבל יכול להיות שהשולחן ערוך הרב נותן לנו איזושהי קריאת כיוון כזאת, שהוא בעצם רוצה לומר, ואני לא חושב שמישהו יחלוק בדבר הזה, גם לא הרב קוק, שבעצם יש, נקרא לזה פירמידה. יש את קצה הפירמידה, אלו התלמידי חכמים, שהם יושבים ועוסקים בתורה, יומם וליל, ומהם אנחנו צריכים לנהוג את תורתנו, והם משפיעים עלינו, והם נותנים לנו את היכולת להתחבר אולי דרכם לעבודת השם שלנו, והמקום שלהם הוא באמת מקום מאוד מאוד גבוה. זה שאדם לא נמצא בקצה הפירמידה, הוא לא צריך להרגיש של בדיעבד, כי לכל אדם יש את התפקיד שלו. אדם, גם אם הוא עוסק במתמטיקה, לא צריך להרגיש תסכול שהוא לא איינשטיין. יש איינשטיין אחד. כל השאר צריכים להיות מי שהם בצורה השלמה ביותר. ועל זה אדם עתיד ליתן את הדין, על זה שהוא לא מצא את הכוחות שלו. אני חושב שבעצם מה שאומר שולחן ערוך הרב, המשמעות של שולחן ערוך הרב, זה לדעת ש... כל מה שחזל מלמדים אותנו, שאדם צריך להעריץ תמיד החכמים, ולמכור כל נכסיו בשביל להשיא ביטול את תמיד חכם, כל הדברים האלו הם מה שהביטוי המעשי לתפיסה הזו של שולחן ערוך הרב. אבל ביחס לנפש, כמה האדם מרגיש שלם עם עצמו, וכמה האדם מכווין את עצמו למשימות שהוא הציב לעצמו כמטרה, שם אדם באמת נבחן השלמות שלו, ולא צריך לזלוג למקומות אחרים, ולהגיד איך אני לא נמצא במקום אחר, שם אתה צריך להיות, וזה מקומך. אז אני חושב שכהקדמה לתקופת המבחנים, ששם יש הרבה פחות זמן, ויותר לחץ, אני חושב שחשוב לדעת את הדברים, וכמובן, מסתם עכשיו הרבנים ידברו על ניצול הזמן הפנוי ללימוד תורה, אז אני אפנה להם את הבמה לצורך העניין הזה, ובעזרת השם שכולם יצליחו בכל מעשיהם, בין ברוח ובין בחומר. בהצלחה.
שר כוח, שר כוח.